אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
כדלי בבוקר טוב, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, ואז בכסף, כמו מבול ושיגע את העולם. אבל לפני הכסף היו אנשים שידעו לעשות מסע ומתן, בדרך כלל מסע ומתן של לב ורגשות, מסע אישה כזה של סמך ועין, אולי הרבה יותר מזה של סין ואלף. ואולי יותר מכל שילוב אותיות, נשים יהודיות יודעות לעמוד מול מסה בסמך והי של כמות, של יכולת לתקתק, מסה של בית, ילדים, פרנסה, אין כמונו נשים יהודיות, בנות ישראל המקסימות, אבל בשביל שהכל יתוקתק, מה לעשות, סיעדה דשמיה, כדי שאנחנו נהיה שמחות ויהיה שם שפע, צריך לדעת על כסף, אנחנו צריכות לאחוז בידע, אנחנו צריכות להביא אל תוך הבית מה נכון ומה לא נכון. מה המגע שלנו איתו עם כסף? מה התפתח בשנים האחרונות בהצמדה שבין המוצר הזה, המושקע הזה, לבין הנפש הנשית הזאת, הרגישה הזאת? האם התחספסנו? והאם רצינו בכך בהתחספסות הזאת של מסעים ומתנים של כסף? איפה קלקלנו? איפה ביקשנו שיפרנסו אותנו, איפה יצאנו לפרנס בעצמנו, איך כנשים, כשאנחנו יודעות יותר, אנחנו מחפשות לייעל ולעשות בית, לעשות טוב, עם ריחות של מטבח, עם הרבה ידע של מצלצלים, איך אנחנו מניחות את הכל ביחד, שני ריחות הברית, כמו שאומרת חברתי רחלי, ריח של מרק אוף, וריח של עוגת שמרים, זה עושה בריאות בילדים. נדבר היום מאומקה דליבה על כסף עם שתי נשים מומחיות לתחום הזה, עם ענת כינורי ועם יעל פיינגולד. תכף נתכנס כל אחד ואחת מאיתנו מאחורי פרגוד, מין רגע כזה שרק אתה יודע, שרק את יודעת, שכשאת רוצה ברכה אמיתית, שאת לבד מול בורא עולם ואף אחד לא רואה אותך, ובאומקה דאומקה של הליבה של עצמך את מחדירה פתק, שאת יודעת ששם נמצאת אמת. איזה מין רגע זה, קצת כמו של תפילה, קצת כמו של אמונה, קצת כמו של חשבון נפש, נפש כזה, של מה את שמה ברגע האמת. יאללה, אומקה דליבה, מתחילים. אומקה דליבה, בוקר טוב, אנחנו עוסקות היום עם הנושא הזה, ואני מרגישה פיל בחדר, כסף, כסף, נשים, והחיבור הזה של בנק, חיסכון, מניות, גדולות, קטנות, אורחות יקרות, חשובות, מומחיות, על, נמצאות כאן איתנו באולפן, תציגו את עצמכן, לי זה הכי קל. מי ראשונה? ענת.
ענת, ענת כינורי. אני יועצת בתחום הפנסיה ושוק ההון, מעל 20 שנה. אוהבת את התחום הזה. חושבת שלנשים יש הרבה מה לתרום בתחום הכסף, ואנחנו נדבר על זה אחרי זה. אני גם מרצה, מרצה בארגונים, דרך אגב מרצה גם בבתי ספר, לכל נושא של החינוך הפיננסי. הרציתי בכמה תיכונים. אני חושבת שכל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו צריכה לדעת איך להתייחס לכסף, איך להשתמש, איך לחסוך, ובסוף לחיות ככה בתוך המשפחה, שמחה, מאושרת, בלעטוף בהרבה אהבה את המשפחה.
נהדר, תכף נדון בנושא הזה, שאצל חלק מהמזנות הוא כאוב, אצל חלק ממש לא, רגע, יעל.
שלום, אני יעל פיינגולד, מנהלת את המרכז למצוינות עסקית, באתי עם חצי קול, אבל מקווה שתבינו מה שאני אומרת. אני ב-17 שנים האחרונות עוסקת בעסקים, פיתוח, ובעצם ליווי נשים למצוינות, להביא את המיטב שבהם בזמן שהן עושות את מה שהן עושות, בלי לוותר על הערכים הכי טוב שאפשר, עם סיפוק, מה שמביא בסופו של דבר גם כסף, שזה תופעת לוואי של השפעה, ואני מאמינה שנדבר על זה היום.
נהדר, עם מה אנחנו מתחילות? כי בלארג' בגדול, אני פוגשת הרבה נשים מאוד מאוד מצליחות, שמרוויחות גם הרבה כסף, אבל גם הרבה נשים שמפחדות להבין כמה הן שוות, וכמה הן יכולות לבקש, ומעל הכל מטריה של תמיד אין מספיק כסף. מה, 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 מה קורה לדעתך יעל, לדעתך ענת, בעולם החיבורי הזה בנשים וכסף? בואו נתחיל מזה.
אני חושבת שלא נולדנו, זאת אומרת, זה לא התפקיד העיקרי שלנו. אני כל הזמן ככה מקשיבה ומאזינה להרבה מנטורים, גם נשים, גם גברים, והשפה היא שונה. את שומעת גבר שמבחינתו זאת סוג של הגשמה, והוא נמדד על ידי כסף. זאת אומרת, תביא יותר כסף, אתה יותר שווה, אתה יותר גבר, אתה יותר מוצלח. וכשאת שואלת אישה, מה הערכים שלה, אז זה לא בהכרח יהיה בסדר עדיפויות. זאת אומרת, שגדלנו עד שהתחתנתי, אף אחד לא דיבר איתי על זה שכשאני ארוויח בכסף, אני אהיה שווה. הייתי נמדדת על איזה אישה אני אהיה, איזה משפחה אני אבנה, וכשיוצאים לעולם הגדול, אז פתאום מגלים שכדי לבנות את כל החלומות האלה צריך גם כסף, ולא דיברו איתנו על זה, זה היה סוג של סוד כמוס.
נכון, נכון, ענת.
אני אגיד לך, אני באה מבית של הורים עצמאים. אז אני חונכתי בבית של עצמאים, שכל אחד צריך לדאוג לכסף, ולא משנה אם זה גבר או אישה, כל אחד צריך לעבוד וללמוד ולהרוויח את הכסף לבד. וכשהתחתנתי והפכתי להיות אימא, אז זה היה מבחינתי האושר, שם רציתי להיות, קודם כל לגדל את הילדים ובעלי עבד, ובאמת הייתה כימיה נהדרת בינינו שכל אחד עושה תפקידו לצד הטוב ביותר. וכשהילדים גדלו, אז אמרתי, הנה הגיע הזמן שלי לצאת לעצמאות, להרוויח את הכסף, וכל היופי שכבר הילדים קיבלו איזשהו בסיס חזק, ואז הלכתי ולמדתי, ואחרי זה אני הייתי מנהלת במשך הרבה שנים בחברת ביטוח, וניהלתי מאות אנשים, ואני מבחינתי אמרתי, נשים, אל תחששו. כל אחת שחושבת שמגיע לה יותר שכר, קדימה זה הזמן לבוא ולדרוש. זה בסדר. תרגישו בנוח. גם אם אתן צריכות לצאת הביתה בארבע, כי בואו נודה, בסוף נשים יוצאות יותר מוקדם לאסוף את הילדים. אישה שמאמינה מה היא עושה ואיזה הספק יש לה, הרבה יותר מגברים שיכולים לעבוד הרבה יותר שעות. לכי, תבקשי תוספת שכר. מה יכול להיות? יגידו לך לא עכשיו, יגידו לך בתחילת שנה, יגידו לך בואי נראה מה יהיה מצב החברה. בסדר, לכי תעשי את זה, תעשי. מקסימום, קבלי תשובה חיובית.
כי יש משהו שיעל, ענת, שתרשו לי להחמיא לנו בתור יצירות הבורא. יש לנו תמנון, זאת אומרת, יש לנו הרבה זרועות של יכולת לעשות כמה דברים ביחד, כבר חזל אמרו את זה עלינו, בינה יתרה, יכולת לקלוט דבר שמגיע מתוך דבר אחר, אולי הרבה שנים לא נגענו בכסף, כי ככה היה בגולה, או ככה היה עד שהוקמה כאן מערכת כלכלית, אבל once אנחנו נוגעות במשהו, תרשו לי, אנחנו די טובות בו. אז איך נעשה הגשר הזה? אנחנו עדיין בחלק ההיסטורי, תכף נגיע לאקטואליה של עכשיו. איך נעשה הגשר הזה, שפתאום אישה מגלה שיכול להיות שגם במשכנתא היא מבינה, ויכול להיות שגם בחיסכון, תכף נדבר, היא יכולה להבין. והדברים הם לא דמונים כאלה ומפחידים. יעל, תעזרי לי.
אני חושבת שאישה היום גם הרבה יותר פנויה באמת ברמה הפיזית. זאת אומרת שאני שולחת את הילדים למעון, למשפחתון, לגן, לבית ספר, אני הרבה יותר פנויה ואני נחשפת לדברים ויש לי כישרונות ואני רוצה להיות שמחה וזה כבר לא סוד. זאת אומרת, אם פעם אף אחד היום אני חושבת לא שואל אותי, יעל, זה מאוד יפה מה שענת מספרת, אבל לא בכל משפחה זה באמת מתאפשר. זאת אומרת, לא, אף פעם לא שאלו אותי, יעל, את רוצה לצאת גם לפרנס או שאת מעדיפה להישאר בבית, בואי נראה איזה ידיל את בונה לעצמך, אלא באיזשהו מקום, אוקיי, אני מפרנסת, בסדר?
אין לי ברירה?
זה לא שאין לי ברירה, זה בחירה לנהל משפחה אברכית, אברכית יותר, אברכית פחות, אבל יש כן איזושהי קונסטרוקציה משפחתית שאליה אני שואפת, ואז אני באה מתוך נקודת הנחה של, אוקיי, אני מפרנסת עכשיו, בתוך המקום הזה, אני רוצה ליצוק את הכי טוב שיש, ואני כל כך מוכשרת, ואני חושבת שברגע שאישה מתחילה להתחבר לניצות שלה, לדבר שהיא חזקה בו, אז אחר כך היא באמת, כמו שאת אומרת, יכולה להצליח בהכל, אבל יש את הפער הזה בכלים. כלומר, יש את אנשים שהן יוצאות, והן מתחילות לחפש עבודה אצל מישהו אחר, והן מתחילות להגיע מתוך מקום של הב, 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 מתוך איזשהו מקום של לא נעים לי לבקש כסף. העיקר שיקחו אותי לעבודה, הלוואי ויקחו אותי לעבודה.
קצת מתנצלת שאני קיימת.
קצת מתנצלת שאני קיימת, וקצת מתוך מקום של אני חייבת כסף, אז בבקשה שמישהו יגייס אותי. והרבה פעמים אני אומרת, גם לבחורות הצעירות, חכו, תשבו בבית עוד קצת, אבל תמצאו משהו שהוא נכון. זאת אומרת, תמיד תלכו גם למקום של הקריירה. קריירה, אם קוראים לזה קריירה, וגם למקום של הפתיחת עסק, למי שרוצה ללכת לכיוון העצמאי, מתוך מקום של אסטרטגיה. כי אם את כן נכנסת לאיזשהו מסלול שאת כן הולכת להביא כסף הביתה, וכן את הולכת לפרנס, אז תבחרי מסלול שמביא אותך הכי רחוק שאפשר.
בשילוב של גם היכולות שלי, ההנאה שלי.
היכולות שלי, ההנאה שלי, בשונה מגבר, ואני כל הזמן איכשהו משווה את זה, אישה שיוצאת לפרנס, זה לא בטבע שלה, ובגלל זה, אם היא לא תהיה שמחה במה שהיא עושה, או שהיא לא תקבל מספיק כסף על מה שהיא עושה, או שהיא תעבוד בתפקיד שהוא לא מספיק כיפי לה, כל הבית ייפגע. הילדים לא היו שמחים, זאת אומרת, הפעמים שהייתי הכי מדוקד בבית, והכי לא שמחה, וכולם סבלו, כי כשאימא סובלת, כולם סובלים, זה הפעמים שלא הייתי מחוברת לעשייה שלי, זה הפעמים שלא הרגשתי שאני מספיק משפיעה, שאני מספיק מרוויחה, שאני עושה את הדברים כיפים. אז אני תמיד אומרת, גבר יכול ללכת כי צריך, הוא יכול להיות פועל בניין, וואלה, הוא מביא פרנסה הביתה, וזה מה שמספק אותו. בשביל זה הוא שווה לו לקום בבוקר. אני לא רואה אישה שיכולה להיות פועלת בניין, אפילו שהיא תהיה גודזילה וחזקה, כי זה, אם זה לא מרגש מספק אותה, בסוף גם היא לא תרוויח מזה מספיק, לא יהיה בזה ברכה, ובסופו של דבר כולם ייפגעו, גם בעלה וגם הילדים, כי היא תגיד, אני עושה את זה כטובה, ואישה שעושה טובה לאחרים, כולם סובלים מזה.
ועדיין יש נשים שעובדות בעבודות שהן לא אוהבות, כי אין להן ברירה.
זה הכל בראש, זאת אומרת, אם אני חיה מתוך אין לי ברירה, ומי כמוך מאמנת ומטפלת מוכשרת, היא יודעת שבסופו של דבר זה הסיפור שאני מספרת לעצמי, אז או שאני צריכה למצוא את הסיפוק בתוך מה שאני עושה, אבל הכי טוב זה ללכת ולעשות את מה שמביא לי סיפוק, וזה כן מצריך איזשהו בירור פנימי.
ענת, את רוצה להגיד משהו?
כן, אני רציתי להגיד שבסוף כשאנחנו עובדים ביחד, ואישה עכשיו יוצאת לעבודה, ואנחנו יושבות לאכול צהריים בחדר האוכל, ומתחילות לדבר, לא משנה, מדברות על כסף, ומדברות על משכנתה, אז אני רואה נשים חרדיות, שפתאום הן ככה, את יודעת, מקשיבות, והנה רגע, יש כל מיני תנאים למשכנתה, תנאים מיוחדים, והיא חוזרת יום למחרת, ככה, לאותו מפגש בחדר האוכל, ואומרת, תן יודעות, אחרי ששמעתי שסיפרתן, שבאמת אפשר לקחת ריבית גבוהה או נמוכה, לא משנה מה, עשיתי שיעורי בית ובדקתי גם אצלנו איך זה עובד. אז זה נורא כיף, כשבכלל החילוניות והחרדיות עובדות ביחד, יש שקיפות, יש פתיחות, אפשר לדבר על כל הדברים האלה שזה כסף, ואז הן גם לומדות, פותחות את הראש, באמת, ואפילו נהנות באיזשהו שלב לקחת את נושא הבירור משכנתא, בירור הלוואה, כמה ריבית אני משלמת, כמה ריבית אני מקבלת מהחיסכון שלי, פתאום את רואה שאין דווקא באות מעצמן, ואומרות, זה כיף, זה באמת דברים מעניינים, ואנחנו רוצות עוד ועוד לדעת. עכשיו, עוד משהו קטן אם אפשר. אני בכלל בגישה, שהתפקיד שלי כמנהלת היה לבוא ולהשאיר גם את העובדים שלי בידע, ולא משנה אם זה גברים, נשים, חרדיות או חילוניות, כל חוק או כל תקנה חדשה שיצאה במשרד האוצר, ומחובתי כמנהלת שכולם ידעו את זה, לקחתי אותם, הרציתי, הראיתי להם בחיים איך הדברים האלה עובדים. זאת אומרת, לא באתי והעברתי להם עכשיו את התקנה הזאת באופן יבש. בואו נראה איך זה עובד בחיים שלנו. הנה לדוגמה, מחר אני עוזבת מקום עבודה, יש לי כספי פיצויים. האם זה נכון לקחת לי את זה עכשיו? האם זה נכון לשמור את זה לפנסיה? זאת אומרת, השקיפות הזאת והעברת הידע, שזה התפקיד שלנו, של המנהלים, זה מבחינתי מאוד מאוד חשוב.
בעצם אומרת, ענת, כשאישה פוגשת נושא, שהיא אולי לא מכירה עד כה, שנשמע אולי בילדות, בנערות, בגיל הצעיר של הנישואים, כמו משהו אמורפי ובלתי קרי, כשאישה פוגשת ידע של כסף, היא תעשה ממנו פלאים, והיא תכניס את האישיות שלה עם הידע שלה, לתוך גם התחום הזה. שזה מאוד מאוד חשוב.
אני רוצה להוסיף על מה שענת אומרת, ענת אני מבינה מגיעה מעולמות של השכירות והמנהלות והחדר אוכל והחדר מורות, מה שאנחנו עצמאיות לא רואות ולא פוגשות ואולי רק חולמות על זה, כי רוב הזמן אני ביני לבין עצמי בדלת אמותיי.
נדבר גם על זה, ואני על שכירה מאוד, מול עצמאית.
ואני מאוד מאוד פוגשת את הלבד, ואם אני גם נמצאת בתפקיד של משפיעה או מנהלת קהילה, אז לא רק שאני לבד, אני לבד בצמרת, ואז גם אם יש לי בעיות ואם יש לי קשיים, אני לא פותחת את זה, אין לי מול מי, אז או שאני צריכה מאמנת, או שאני צריכה פסיכולוגית, או שאני צריכה לבד להתמודד עם כל הלבד הזה, וזה נורא מפחיד, לא רק ברמה הרגשית, אלא גם ברמת הידע, כמו שאני בעצם לא נחשפת לידע, מה שמביא לצורך קיומי, אני ממש קוראת לזה צורך קיומי, להיות שייכת, שייכת לקבוצה של עצמאות, שייכת לאיזושהי קהילה, שייכת לאיזושהי קבוצת עבודה, לאיזושהי קבוצת התפתחות, בגלל שבאמת, באמת, רוב הדברים שאנחנו מתפתחות, אנחנו מתפתחות לא מלבד, אלא מזה שאנחנו נתקלות במשהו, בוחנות לראות עם עצמנו מה זה עושה לי, האם אני מקנה שם, האם אני מרגישה שם, האם אני רוצה, האם זה מפחיד אותי, ושם אני מתחילה את העבודה האמיתית בהתקלויות האלה.
בדיוק כמו שהתחילה התוכנית הזאת היום, שחברה שלי אורית סיפרה לי, יש לי אצלי בסלון מישהי שעוסקת עם כסף, ואמרתי, וואו, זה גם נושא חשוב שצריך לדבר עליו. אז ענת, מה עצמאית, יעל מדברת על עצמאיות ועל תמיכה כזאת, ואנחנו קודם דיברנו על שכירות, יצאנו מנקודת הנחה שכולנו יצאנו לעבוד, מה עם עמות, זה לא עמות המידה, מה עם היתדות, הכלונסאות הבסיסיים ביותר, שאישה צריכה לדעת כדי, הנה בואו נשלב הכל, לשלב גם את הכישורים הנשיים שלה, את האינטליגנציה הרגשית שלה, ואת הידע החדש שהיא פוגשת, שהיא פוגשת כסף. תעשי לנו המדריך לילדה הטובה והמסודרת.
אוקיי, אז ככה. אז קודם כל אני אתן דוגמה, בסדר? כשאני גייסתי אליי עובדת חרדית, אני חיפשתי מישהי שרוצה לעבוד וללמוד. ללמוד, אני דואגת לך ללמוד, אנחנו ביחד נעשה את זה. אז חיפשתי באמת נשים שרוצות לבוא לעבוד, והתפקיד שלי זה ללמד אותן. ללמד אותן על כסף, ללמד אותן איך לתת שירות גם לאנשים אחרים אחרי זה בהמשך על כסף. וכשבאה לה אותה אחת, אז היא אמרה לי, תקשיבי ענת, אני לא יודעת מה זה קופת גמל, אני לא יודעת אפילו מה זה קרן פנסיה, אני לא יודעת מה זה ביטוח מנהלים, אני אפילו לא יודעת מה זה לחסוך כסף, ואת יודעת מה, אני גם לא יודעת שמדברים איתי ריבית, אני מעדיפה להתרחק בעצם בכלל, לא להיות באזור. אז אני בשלב הראשון, ישבתי איתה כי נכון שאני רוצה שהיא תדע, אבל גם יותר חשוב לי שהיא גם תדע לבוא ולדרוש את זה אחרי זה. זאת אומרת שהיא תבוא ותדרוש ממני כמעסיק, ענת, את הסברת לי מה זה קרן השתלמות? מצוין. אני רוצה גם במשכורת שלי קרן השתלמות. הסברת לי מה זה קרן פנסיה? מעולה. אני רוצה גם. אני רוצה לבחור לי את המסלול בקרן פנסיה ולא שאת תחליטי עבורי. זאת אומרת, לא רק לבוא וללמד אותה, בואי, איך את הולכת לעבוד ולתת שירות, אלא אני רוצה שתלמדי גם לדרוש, כי את לא תישארי אצלי לעד, אין מה לעשות, בסוף יש תוחלת חיים במקומות עבודה. אז אני רוצה שאת תעברי אחר כך למעסיק החדש שלך, ותהי סקופה ותגידי, אני רוצה קרן השתלמות, ואני רוצה גם ביטוח מנהלים, ואני רוצה לעבוד גם עד השעה 4, כי אני אימא ויש לי ילדים, ואני חשוב לי להוציא אותם מהגן. אז אני חושבת שזה התפקיד שלי כמנהלת, וזה הסיפוק הכי הכי גדול שהיה לי.
איזה וואו. חשוב, יעל, נכון?
זה כל כך מזכיר לי את זה שכשאני התחלתי חשוב. בעצם, יצאתי לשוק העבודה, אז הייתי נשואת ריאה, והגיע הילד הראשון, והייתי השכירה, ואז הגיע הילד השני, ובילד הראשון אני אמרתי לעצמי, אני קודם כל אימא, זאת אומרת, לא משנה, אני הייתי, עבדתי אז במקום מעורב, והייתי האישה היחידה, היועצת העסקית היחידה מבין גברים, וככה, כדרך הטבע הגיע התינוק הראשון, ואני הייתי, אז הייתי עובד כל יום עד 5:30-6, ואני גמרתי בעצמי החלטה שלא משנה מה, אני בשלוש יוצאת, 3:30, אני מוציאה את הילדה מהמעון, לא יעזור, באתי לבוס שלי אז, ואני אמרתי לו, שלום, תקשיב, הנה בדיוק כמו שאת אומרת, אני רוצה בשלוש לצאת, אם לא, אז אני צריכה לעזוב. הוא השתגע, הוא לא הבין, קודם כל, מאיפה הדרישה הזאת בכלל? זה לא הגיוני, לא למצב, לא לעסק, לא ללקוחות, לא לכלום. אמרתי לו, אין בעיה, אבל הייתי כל כך, כל כך בטוחה בעצמי, נשארתי שם עוד 5 שנים לעבוד, האישה היחידה. היועצת העסקית היחידה, והיחידה שיצאה ב3, גם אם היה עכשיו, הגיע מנכ״ל קופיקס לישיבת צוות ב4, יעל לא שם. ואני חושבת שהיכולת הזאת היא קודם כל להיות בהירה עם עצמך, מה חשוב לך, מה את רוצה, ורק אחר כך לשדר את זה לבוס, למנהל, ללקוח, ואני הרבה פעמים מנהלת, זאת אומרת, את באה ואומרת לבקש מהבוס, אני אומרת לבקש מלקוחות, ולפעמים אישה צריכה לבקש מהלקוחות של הכסף יום, יום, כל יום, וזה דבר נורא נורא מפחיד, זאת אומרת, הרי אני כזאת אישה טובה, ואני בסך הכל רוצה לעזור, אם אנחנו נוגעות במטפלות הרגשיות הזה בכלל קל וחומר, זאת אומרת, לבקש עכשיו כסף בשביל גלשן או בשביל גלידה זה הגיוני, אבל לבקש כסף בשביל עצה או בשביל לעזור, אני לא מבינה בשביל מה למדתי, אם לא כדי לעזור ולהציל את האנושות, אבל מה פתאום שמישהו ישלם על זה כסף, הרי אני עוזרת לאנשים מוחלשים, אז אני, זאת אומרת, זה נוגד לי את האידיאולוגיה של מי אני ומה אני, אם אני גם מבקשת כסף. ואני חושבת שהכל, הכל, הכל מתחיל באמת מזה שאישה תהיה בעלת עמוד שדרה יציב ופנימי, שהיא תדע מה היא רוצה, הן כאימא, הן כבעלת כעסק, הן כסחירה, ורק עם זה היא יכולה ללכת ולהתנהל בחוץ, כי הרבה פעמים כשאני באה ואני מתחילה לבקש הווה, ואם זה מהלקוחה, ואם זה מהמעסיק, ואני לא סגורה על מה הגבולות שלי, אז הסיכוי שההחלטה שבצד השני תערער אותי מאוד גדולה, ואז אני כבר לא יודע מה לעשות, כי אם, זאת אומרת, זה נורא נחמד לבוא ולהגיד, תגידי לבוס שלך שאת רוצה עלה, אבל אם אני לא מוכנה לזה שהוא יגיד לי לא, אז אני עובדת עצות.
אז חכו שנייה, ענת כינורי ויעל פיינגולד, אנחנו יוצאות להפסקת פרסומות, אבל בואו אחריה נתכנס שוב וניתן קצת איך עושים את זה. זאת אומרת, א', הקווים שכמו שענת ציינת קודם, מה צריך לדעת, וגם איך עושים את זה. זאת אומרת, זה שלא נעבור לשלב הבא של היום ונשאר במשכורת נמוכה או יאללה, פרסומות. חזרנו. אנחנו עם ענת כינורי. כסף, כסף, יעל פיינגולד, כסף, כסף, נשים שרוצות טוב הביתה כדי להיות יעילות יותר, נכונות יותר, מרוויחות ביושר, ובסוף סוגרות שבוע, מדליקות נרות שבת ויודעות שעשינו את המקסימום באהבה עם כוחות שנשמרו גם בתוכנו כדי להמשיך לחייך ולהיות אימא ולא להתפרק שם עם כל ה... חדשנות והמודרניזציה שהביאה, אז דיברנו לפני הפסקת הפרסומות, שנשים יכולות לדרוש, אז ענת נגעת בידע, בידע של נושא. אז יש משהו שאת יכולה לתת בקווים משותפים גם לעצמאית וגם, או תבדילי אותם, מה צריכה אישה לדעת, once היא יוצאת החוצה, ואחר כך יעל תסבירי אולי איך עושים את זה, בלי לפחד, כן?
כן. כן, אני חושבת, תראי, גם, אני מגיעה משני עולמות, כי גם הייתי שכירה הרבה מאוד שנים, אחרי זה עזבתי והפכתי להיות עצמאית. אז אני חושבת שכל מי שהיא שכירה, והיא באמת מאמינה בעצמה, אמונה שלמה, אמונה שלמה, שמה שהיא עושה זה דברים טובים, זה דברים חשובים, וכמו שאמרנו, ידע זה כוח, כן, אז אני יודעת הרבה על כסף, כי למדתי, כי רציתי ללמוד, כי התעניינתי. וזה התפקיד שלנו, דרך אגב, כנשים, שאנחנו באמת עושות הרבה דברים בו זמנית, אז גם ללמוד איך מתנהל הכסף. אז ברגע שאת הופכת להיות עצמאית, יש לך כבר איזשהו בסיס חזק של ידע, של ידע וזה כוח. אז כשאני ניגשת היום גם ללקוחות שלי, אני נותנת להם ידע, וידע שווה כוח וידע שווה כסף. אז מבחינתי, כשאת שכירה, ויש הרבה שכירות שיוצאות הרי לעצמאות, אני ממליצה בכלל, מי ששכירה, והיא באמת מרגישה טוב עם עצמה, היא מרגישה שלמה עם עצמה, והיא יודעת שהתפקיד שלה, הוא תפקיד שהיא יכולה דרך אגב לעשות יותר כסף בחוץ כעצמאית, בואי נודה, כי היום אני יכולה גם לעשות הרבה יותר כסף כשכירה. הנה, שוב אני בהיבט של הכסף הזה. אז אני אומרת, כן, אל תחששו, תלכו, תבקשו אם זה מהמעסיק שלכם, ותבקשו גם מהלקוחות שלכם, כשאתן עצמאיות ואתן בטוחות במה שאתן עושות, ולא לפחד. במקסימום, אומרים לא. אז הלקוח יגיד, לא, את יקרה לי? אז המעסיק יגיד, לא, אני לא יכול כרגע לתת לך תוספת שכר? לא לחשוש, כי הלא הזה יוביל אותך שוב לבוא ולדרוש, ובסוף את תקבלי.
נהדר, יעל? מה, איפה אנחנו? אני חושבת שזה גם תלוי אופי, או גיל, או מה הפחד שלי שיושב מעל המטריה, לא משנה איפה אני עובדת. זאת אומרת, גם המבנה אישיות וגם הביטחון העצמי, או גם הגיל, או כמה זמן אני עוסקת במשהו. כי יש אישה שתבוא ותגיד, אני מפחדת להציע לבוס שלי שיעלה לי את המשכורת, או שיעלה לי פר תשלום, נגיד אם אני עצמאית, כי יכול להיות שיגיד לי, אז לא צריך אותך. ואז הפסעתי הכל.
אני פגשתי כל כך הרבה אנשים שהם היו כל כך, כל כך, כל כך מוצלחות בתור שכירות, והן מדווחות לי שהן עשו מחירות C, והיא הייתה כל כך, כל כך טובה כשהיא הייתה שכירה ועבדה בשביל הבוס, שבאיזשהו שלב היא אמרה, למה לי לעבוד כל כך קשה בשביל הבוס או הבוסית? אני אתחיל לעשות את זה בתור עצמאית. ואז היא פשוט התחילה להרגיש מחנק, כי ביום שהיא ניסתה לבקש כסף עבור עצמה, שם בעצם היה לה מחסום. ואני התחלתי להבין שמשהו כאן לא מסתדר. זאת אומרת, לבוא ולדרוש כסף עבור אחרים, אני יכולה, אבל לבוא ולבקש עבור עצמי, יש לי מחסום. והלכתי ואני ממש, זאת אומרת, אחד, זה ההכשרה שלי בתור כל הייעוץ העסקי והקופי והקריאיטי והכל, אבל לקחתי גם הכשרה ממש בשביל זה של 5-6 שנים בתחום של האימון, בגלל שראיתי שברגע שאני בא, יש כל כך הרבה טיפים שמסתובבים חינם, איך לעשות מחירות, ותעשי ככה, ותפתחי ככה, ותעשי וובינר, תרימי כנס ל-200 איש, תצאי לזה, בואי, כמה נשים באמת יכולות, מהרגע שנתנו להם את ההצעה הטובה הזאת, ועצות לא חסר, הן יכולות באמת לקום ולעשות את זה. והפער הזה הוא כל כך, כל כך גדול, במיוחד אצל נשים, ובמיוחד אצל נשים חרדיות, שאני פוגשת את זה המון. כי אז זה מתחיל, רגע שנייה, אבל אם יש לי שליחות, מי שרוצה, אז הוא יתקשר אליי. אני הצעתי לה, ואם היא רוצה, אז היא תחזור אליי. ואני נתקלת שם בהמון המון נשים שהן בעצם פוגשות את עצמם, ומה זה יגיד אליי אם אני אנג'ס. ואם היא רוצה, אז היא כבר תדע לחזור אליי. וראיתי שככל שאישה פחות מחוברת לשליחות שלה, ויותר מרגישה שמישהו עושה לה טובה, במקום שהיא עושה טובה לאחרים, ואין שם מערכת של win-win במחירות, אז היא כמעט ולא יכולה לייצר שם את השליחות שלה. וכסף זה תופעת לוואי של השפעה. אחד הדברים שאני מאוד מסבירה לכל אישה שאני פוגשת, זה כסף תופעת לוואי של השפעה. תעזרי לבן אדם אחד, יהיה לך כסף מבן אדם אחד. תעזרי ל-20 אנשים, יהיה לך כסף מ-20 אנשים.
גם אם הוא קטן,
גם אם הוא קטן, בדיוק, אבל ברגע שאני, הדרך היחידה שלי לעזור לבן אדם, זה לדרוש ממנו כסף. מספרים על יועץ עסקי שבשבת, אני לא זוכרת ממני, שמעתי, יום שבת ככה פגש איזה מישהו בבית כנסת, והוא ביקש איזה עצה טובה, והוא אמר לו, לא בשבת נאמר, אבל תעשה ככה, ותעשה ככה, ותעשה ככה. בן אדם שלוקח 2,000 שקל לפגישת ייעוץ, פוגש תוך שבוע, מה קורה? הלכתי ועשיתי משהו אחר. ועכשיו אני שואלת, אם באמת הוא יבוא אליו, ביום שני, בשעה 10, למשרד, יגיד ביי ביי ל-2,000 שקלים, יקשיב להצעה הטובה, יש סיכוי שהוא לא יקיים אותה. אותו דבר בתחום הבריאות, אותו דבר בתחום האימון. כמה פעמים, אם אני לא משלמת כסף, אני לא באמת קונה, אין לי קניין בהצעה הזאת. ובגלל זה, אישה שלא יודעת לבקש כסף על השירות שלה, היא בעצם מונעת מהצד השני להשתמש ולצרוך את המוצר או את ההצעה או את הפיתוח או את הקידום של האישיות שלה.
וואו, זאת אומרת, שילמת? אז את מעריכה.
שילמת קנית, כסף, קניין, כיסופין, זה משהו שאני, בשביל שיהיה לי קניין, זאת אומרת, אנשים, אם את עושה הרבה חסד עם האנשים, הרבה מהאנשים שעושים איתם חסד, הם לא באמת מתקדמים בחיים. רק ברגע שבדיוק הייתה לי ככה שיחה, אפרופו משכנתאות, נשים שמקבלות דירה, ללא שום משכנתה, אפילו קטנה, הן לא יודעות, לא מספיק להעריך את ההורים, לא מספיק להעריך את החיים, ויש לי חברה שהיום היא יושבת על בתים של כמה מיליונים, ובאמת עושה חייל בעסק, ומה שזה, היא אומרת, אני התחלתי בלי כלום, ורק מתוך הכלום הזה, כל כך רציתי להצליח. ובגלל זה יש לי קניין במה שאני עושה, וגם אנשים מאוד 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 גדולים, אפילו ביל גייטס, הוא לא נותן אף פעם הכל לילד שלו, הוא תמיד נותן לו איזשהו גרעין שהוא יתחיל ממנו, כן משאיר לו איזו משכנתה קטנה, רק בשביל שיהיה לו קניין בזה.
נעים עד הכיסופה, זה עובד גם פה, זאת אומרת, אתה מתאמץ לבשל, אז אתה מעריך.
אני ברשותך רוצה רגע להוסיף מה שאמרת, כי בסוף, גם כשאישה רוצה להיות עצמאית, ולבוא ולדרוש כסף, הרבה פעמים נשים טועות בכך שהן יוצאות לעצמאות ודורשות הרבה כסף על פגישה. הנה, היום אני עצמאית, אני כבר שווה 2,000 שקל פגישה. וזו טעות.
ברור.
כי בסוף, כשאני רוצה עכשיו למכור קודם כל את השם שלי ואת השירות שלי, זה שאני מבקשת מחיר יקר, לא אומר שאני מקצוענית או שירותית. ממש לא. אני צריכה להיות קודם כל גם מוגנת עם עצמי, קודם כל על התעריף שאני לוקחת, וגם עם הלקוחות. כי בסוף, אם זה תעריף הוגן, וזה דרך אגב טעות של נשים עצמאיות, שהן חושבות שהנה בוא נבקש הרבה כסף כי ככה השוק. לא, תיאת עם עצמך, שימי רגע את השוק בצד. תיאת עם עצמך, יצאת עכשיו לעצמאות, את יודעת שיש איזשהו תעריף מינימלי, את רוצה לבנות את עצמך, את רוצה להביא לעצמך עוד לקוחות, אז תהיה הוגנת ותקחי גם תעריף הוגן. משם, אני אומרת גם באה הברכה, וגם בעצם גם הלקוחות מגיעים. כי זה טעות של הרבה נשים שהן אחרי חצי שנה של עצמאות, אומרות, לא, לא מתאים לנו להיות עצמאות, כי אנחנו לא מרוויחות. ברור, כי אם יצאת עכשיו לעצמאות, את מבקשת כבר 2,000 שקל. כשבפועל כל ההוצאות שלך, כל ההוצאות שלך, הם סביב ה-800 שקל, אז את גרידית קצת. בואי תבקשי 1,000 שקלים, תרוויחי פחות, אבל אז בעצם את צוברת לך עוד ועוד לקוחות.
את מדברת כאן על שני סוגי שיווק, שזה בעצם שיווק עד הדלת ושיווק מהדלת. בשיווק עד הדלת, זה בעצם מישהו שלא מכיר אותי, והוא צריך סיבה לסמוך עליי, ואז יש כאן את התמחור שנכנס. אז יש את התמחור הפסיכולוגי, ויש את התמחור החשבונאי. כמובן, 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 שאם אני דורשת מחיר יקר, אז טוב שם, שם טוב משמן טוב, זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו מבקשים, וגם אם תבקשי הרבה, אף אחד לא יסמוך עליך, אם לא לך מספיק הוכחות. אז כמובן שקודם כל בונים את ההוכחות, אבל מהרגע שמחרת, שזה כבר עד הדלת, מהדלת, אז כבר אי אפשר לעבוד עלייך. זאת אומרת, אני חושבת שעסק שבנוי נכון, הוא עסק שמתחיל להזרים לקוחות לתוך עצמו. כי אם לקוח לא מרוצה, זאת אומרת, אם אני מביאה הרבה הרבה לקוחות, זה לא חוכמה להביא אנשים טיפשים חדשים. החוכמה זה שאנשים ימשיכו להפנות אליי, וככה אני בעצם מבנה את העסק שלי
לאורך זמן.
לאורך זמן. יש גם משהו, אבל באישה שעכשיו נכנסת לתחום העצמאות, ואני גם מלווה הרבה נשים שהן גם שכירות וגם עצמאיות, והן רוצות לעבוד נכון, שהן דווקא טועות ולוקחות פחות מדי. את מדברת על הרבה מדי, אני אומרת, הלוואי ואנשים שלנו ידעו לדרוש הרבה מדי, וגם יהיה מי שישלם.
זה צנועות וענוותניות.
אבל הרבה פעמים אישה שאני שומעת שהיא למדה תואר ראשון ותואר שני, והיא למדה ככה, והיא הוציאה כל כך הרבה כסף על לימודים, והיא באמת, באמת, באמת מוכשרת, ואז היא באה ומבקשת בחוץ 150 שקל, אז אני באה ואני מסבירה לה, יש תמחור פסיכולוגי, ויש תמחור חשבונאי. בתמחור החשבונאי אומרת, אני יושבת מהבית, לא עולה לי כלום, שווה לי שעה ביום לעבוד, 150 שקל, וואלה, סבבה לי, אפילו בכיף אני אעשה את זה בערב. אבל אם בשוק שלך, התחום של נשים שהן מקצועיות בסגנון שלך, מתחילות בין 250 ל-500, כשאני רואה שאת לוקחת 150, מבחינתי מראש את לא מוצלחת.
נכון.
מראש את מתחילה, מראש אני לא אסמוך עליך, וכמו שאמרנו, בשביל לקבל עצה טובה, ולעשות באמת שינוי בחיים, אני צריכה גם לשלם על זה, אז הרבה מהאנשים שיבואו אלייך, הם לא ייקחו אותך ברצינות. יש כאן משהו שהוא גם פסיכולוגית
יוקרה.
נתפס, זה לא עניין של יוקרה, זה עניין של השוק שבו את מתנהלת, ואת לא יכולה להיות אוטיסטית עסקית. אני משתמשת במושג הזה, ואני מכירה את המושג הזה מקרוב, אז מותר לי, שבעצם ילד אוטיסט זה ילד חמוד, מתוק, צדיק, באמת ילד מהמם, אבל הוא לא תמיד מחובר למציאות. זאת אומרת, הכל טוב איתו, רק הקשר שלו עם הסביבה לקוי, הוא לא מבין נכון מסרים, והוא לא משדר נכון מסרים, והרבה פעמים אישה שיוצאת לעצמאות, או שהיא מתנהלת בשוק מסוים כעצמאית, היא יושבת, היא מקבלת לקוחות, היא לא מחוברת, היא לא יודעת מה המתחרות שלה עושות, היא לא יודעת מה קורה בשוק שבו היא מתנהלת, היא לא יודעת מה המגמות, ואז בעצם היא לא מתקדמת בעסק, והיא לא מבינה למה. למה? כי את פשוט לא יודעת מה קורה. בואי שנייה, תפתחי את האוזניים, תהי, כמו שאת אומרת, חדר מורות, תפתחי את החדר המורות של העצמאות, תראי מה קורה סביבך.
אז תראו, עוד פעם אנחנו יוצאות להפסקת פרסומות, בגלל שכל מיני אנשים שרוצים להרוויח כסף, מפרסמים פה, ואז הם רוצים, כן. אבל אחרי הפרסומות, בואו נדבר על כבר יש כסף. ברוך השם.
כן.
ועכשיו מה אני צריך לדעת? זאת אומרת, בסדר?
שפיות, הרבה שפיות.
הרבה שפיות.
הלוואי.
כן, גם מילה אחת לפני יציאה לפרסומות.
והוקרה תודה.
אופה. ואיך לנהל נכון את הכסף, או איך לדאוג עכשיו... הקדוש ברוך הוא נתן לך פרנסה, איך אתה שומר עליה, איך אתה מחתן ילדים, איך אתה לאורך שנים, איך אתה ממגן את עצמך. טוב, יאללה, פרסומות, וחזרנו. אנחנו עם ענת כינורי ועם יעל פיינגולד, מומחיות בענייני כסף, פנסיה, פרנסה, עצמאיות, שכירות, איך לצאת, לדרוש, להיות בקו שהוא נכון ומדויק עבור כל אחת ואחת מאיתנו. אז כבר נגיד שהעסק רץ, ונגיד שכבר מצבתי את עצמי נכון, תעזרו לי, ונגיד שאני כבר מבוססת בענייני ידע של מה?
ויש לך כבר רווחים, זאת אומרת בדוח הכנסות שלך את נמצאת כבר בפלוס, זאת אומרת
קהילה,
יש לך ממש
יש קהילה מסודר. אוהבת ותומכת נכון. וצורכת.
נכון.
מעולה. עשית זאת, ברוך השם, את נמצאת, כל אחת בתחום שלה, לא משנה, אנחנו מדברות להרבה אנשים, וכל אחת ביכולות שלה, בגיל שלה, לא משנה, מצבית עצמך איפה שאת רוצה. עכשיו העסק מתחיל להכניס כסף, גם עם הצחירה. מה אישה צריכה לדעת בלי לפחד, כדי לשמור עליה, לשמור על הבית, לשמור על ההכנסה, לנהל את זה נכון?
אוקיי, אז אני דווקא אלך ונדבר ככה על שכירות. ושכירה, כשהיא עובדת, אז יש לה תלוש שכר, ויש לה משכורת שוטפת, ויש לה הפרשות לקרן פנסיה, ויש לה הפרשות לקרן השתלמות, ובסוף, בסוף יש לה נטו.
את יכולה לתת גם מילה על זה? כי מי שיודעת, יודעת.
כן.
מה זה קרן פנסיה? מה זה...
כן. אז בואו נתחיל מקרן פנסיה. קרן פנסיה זה חיסכון לטווח ארוך. זאת אומרת, גם המעסיק שלי וגם אני חוסכים ביחד כסף ליום שאני אגיע לגיל פרישה, ואז כבר אין לי מעסיק, אני צריכה להמשיך לחיות. אז בעצם כל החיסכון שלי, של המעסיק ושלי ביחד, אני מתחילה לקבל כל חודש פנסיה חודשית. זאת אומרת, במקום הכנסה ממעסיק שוטף, אני מקבלת הכנסה מקרן הפנסיה, שהיא קיבלה את כל הכספים שלי ושל המעסיק לאורך השנים. אז זה נקרא חיסכון לטווח ארוך, כי אני פוגשת את הכסף רק בגיל 64 בצפונה. וכשאישה עובדת, אז כן, אז היא צריכה גם לחשוב בעצם על היום שהיא כבר לא תעבוד, אז צריך לחסוך כסף. קרן השתלמות, זה חיסכון לטווח בינוני. למה בינוני? כי אני יכולה לפגוש את הכסף הזה אחרי 6 שנים. בא המעסיק, וגם אני, ואנחנו שנינו ביחד, מפרישים כל חודש סכום כסף, ואז אחרי 6 שנים, אני יכולה לקחת את הכסף הזה. וזה חיסכון מאוד מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אנשים באמצע הדרך, נשים אפילו רוצות כסף עכשיו לשפץ את הבית, לשדרג את הדירה, לחתן ילדים. קרן השתלמות זה החיסכון הכי מומלץ שאפשר להשתמש בו.
כי
את יכולה, זה כסף נזיל, את מקבלת את זה כסכום חד פעמי, ולא כפנסיה חודשית, כמו שדיברנו על קרן הפנסיה. כי קרן השתלמות, הכסף הזה הוא לא סתם ככה שוכב לך בחשבון, אלא מישהו עובד ומשקיע, והכסף הזה נמצא בבורסה. וכי בסוף אחרי 6 שנים, את יכולה להגיד, בא לי לשדרג את הבית, הנה אני צריכה עכשיו לחתן את הבת שלי, הנה עכשיו נולדה לי נכדה, ואני רוצה לעזור לזוג הצעיר. זאת אומרת, אחרי 6 שנים, את בטוח פוגשת את הכסף הזה, באיזשהו מקום.
עכשיו, אם אני עושה הגבלה לאישה שהיא כן עצמאית, אז הפנסיה יש כבר חוק חדש, נכון? שגם עצמאי חייב להפריש את מה שאת הסברת, ענת?
נכון.
נכון?
נכון, נכון.
פשוט הוא היחיד שמפריש.
הוא היחיד שהוא מפריש, ויש חוק שהוא מחייב אותו באמת להפקיד כסף.
וקרן השתלמות גם.
גם.
סיים, סיים.
איפה ההבדל? ההבדל הוא שאני כשכירה יכולה להפקיד בהתאם לשכר שלי, אם השכר שלי הוא 10,000 שקלים או 100,000 שקלים, ועצמאי יש לו איזושהי תקרת שכר מסוימת. זאת אומרת, יכול להיות שיעל תגיד, רגע, קרן השתלמות, החוק מחייב אותי רק על 15,000 שקלים בשנה, אבל אני רוצה 20. אז אגיד, אולי אין בעיה, יעל, את רוצה להפקיד 20, תפקידי. אבל אנחנו לא ניתן לך כל מיני הטבות שמגיעות לך כעצמאית. זאת אומרת, ואז יעל אומרת, רגע, שנייה, אז אם זה 15,000 שקלים, למה אני אפקיד 20,000 שקלים? אני אקח את ה-5,000 האלה שיש לי עכשיו, במקום להשקיע אותם בקרן השתלמות שאני אפגוש בעוד 6 שנים. אני אשים את זה בחיסכון, שנזיל לי בכל נקודת זמן. אני אשים עכשיו את ה-5,000 שקל, ואני יכולה להוציא את הכסף הזה בעוד שנה, ועוד חצי שנה, ואני יכולה למשוך אותו כסכום אחד, אני יכולה למשוך אותו כ...
זאת אומרת, משהו אחר, תוכנית אחרת, כן. לעצמאים.
נכון מאוד.
Okay.
כי בעצם המדינה, במקום שתגיד לעצמה, רגע, עצמאי, בואו שגם הוא יהיה כמו שכיר, שיחסוך כמה שהוא רוצה, אנחנו ניתן לו את כל הטבות המס. המדינה אומרת לא, אני מגבילה אותך. זאת אומרת, יש פה איזה חיסרון שבעצם המדינה באה ומגבילה אותה כעצמאית בכמה להפקיד לתוכניות חיסכון. בסדר?
כן.
יופי. אז אני עם אותה שכירה שעובדת ואומרת, עכשיו אז יש לי את הקרן פנסיה, ועכשיו יש לי את הקרן השתלמות. ויש לי בסוף סכום נטו. והסכום נטו, נכון, הוא נועד כרגע, מה שנקרא, לפרנס את המשפחה ובעלי שכרגע נמצא בישיבה ואת הילדים שלי. אבל אם את רואה שאת מבחינת התזרימים שלך נמצאת בעודף, ופתאום יש לך כן איזה 2,000 שקל שבעובר ושב בפלוס, בסדר? אני לא מדברת על מינוס. אז קחי יוזמה ותגידי לעצמך, רגע, מתוך ה-2,000 שקל שנמצאים לי כבר בהכנסה השוטפת בחשבון הבנק, אני אקח מתוך זה 500 שקלים ואני אשים אותו בחיסכון.
שמה? איזה סוג?
חיסכון, את יכולה לבדות את הכסף בכל נקודת זמן. את לא סוגרת אותו. כי לזה אני קוראת כסף לבן ליום שחור. שמה 500 שקלים כל חודש, מצוין. אחרי חצי שנה פתאום את צריכה את הכסף, לכי תוציא אותו.
מה אני מבקשת מהבנק? איך קוראים לזה?
מהבנק את מבקשת, את אומרת לבנק.
אלא אם כן את שמה בבלטות, כן? אבל...
כן, כן.
אבל בבנק מה את מבקשת?
בוא נלך לבנק, ויש גם מה שנקרא חיסכון באופן פרטי. כי הבנק, יש להם את הריביות שלהם, הריביות נמוכות. כי הבנק אומר, רגע, אם את שמה 500 שקלים בתוכנית חיסכון אצלי, אני הבנק יודע לתת ריבית נמוכה, ריבית שהמדינה נותנת לי. אבל אם אני לוקחת את אותם 500 שקלים, והולכת עכשיו לבית השקעות פרטי, בסדר, יש בתי השקעות פרטיים, אומרת להם שלום, אני רוצה לשים את ה-500 שקלים, ושהכסף הזה יהיה נזיל גם מחר, גם בעוד חצי שנה וגם בעוד שנה. אבל אני רוצה שאתם תשקיעו את הכסף הזה. אז באים ואומרים לכם שום בעיה. איזה מין סוג בן אדם את? האם את מאמינה, מה שנקרא במניות, בבורסה, את מאמינה שמה, או שאת בן אדם שהוא יותר סולידי. ואז דרך אגב כבר את נותנת לאישה עוד איזה נקודה למחשבה. איזה מין בן אדם אני? האם אני רוצה להשקיע במשהו סולידי, או שווה לי לקחת איזה סיכון?
שוב האופי נכנס לנו כאן.
שוב הכסף כאן
אבל
נכנס.
אני חושבת שסיכון זה, זה תוצר של ידע, זאת אומרת, אני מכירה המון אנשים שמבחינתם להיכנס לאגח כזה או אחר, זה אפילו לא סיכון, אלא זה הרבה יותר בטוח מהבנק, זה העניין של ידע, וכאן נראה לי את נכנסת מאוד בתמונה.
נכון, אבל כשאני מדברת עכשיו עם נציג של בית השקעות, ושהוא אומר לי, תקשיבי, ענת, סיכון זה אומר ש-20% מה-500 שקלים האלה, זה הולך למניות. ואני אומר לך, שבחמש שנים האחרונות, המניות עשו 10% תשואה. זאת אומרת, את מבינה שהכסף עבד, הכסף הרוויח. אני לא צריכה לדעת יותר מזה דרך אגב. זה מספיק לי.
זה כן ידע.
מה?
זה ידע.
נכון, זה ידע. אבל אני רוצה שדווקא אנשים יהיו שם במקום הזה, של לשאול את השאלות. נכון, זה ידע, אז מה? זה שזה ידע. לא אומר שאני צריכה עכשיו לשים את הכסף בבנק כי זה בטוח. לא. אני רוצה להוציא אותו החוצה. אני רוצה לשאול את השאלות. אני רוצה שיתנו לי את הידע בדיוק מה זה הבורסה. כמה הרוויחה הבורסה בחמש שנים האחרונות? כמה בעשר שנים? זאת אומרת, אני כאישה צריכה גם לדעת לשאול את השאלות, לא רק שיתנו לי דרך אגב, גם לא תמיד לחפש, לא נתתם לי את המידע, אלא לשאול, אם אני שמה את ה-500 שקלים, כמה אני ארוויח על זה?
אז ידע, 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 ידע. זה כן, יעל?
אני חושבת שאצלנו עצמאיות, שזה יהיה הבעיות שלנו, איפה לשים את הכסף, אני חושבת שזה הרבה קודם, איך לשמר, את בעצם התחלת את הסשן הזה, מלהגיד, הגעתי לאיזשהו מצב, יש לי עסק, סך הכל עובד, הכל בסדר, רק בואי לא נשכח שאני אישה, ובואי לא נשכח שלפעמים אני יוצאת לחופשת לידה, ובואי לא נשכח שבחופשת לידה אף אחד לא משלם לי, ובואי לא נשכח שאם אני לא אעשה השקה, אז העסק הזה לא משנה כמה הוא גדול, וכמה הוא נוצץ, וכמה הוא מתקתק, אם מישהו לא ינהל אותו, אז הוא ביום אחד יכול להיפסק. אז יש כאן בעצם משהו שהוא מצריך דווקא אישה שהגיעה לאיזשהו סטטוס קבוע של עסק עובד, היא עוברת משלב של יזמות ומשלב של רעיונות לשלב של ניהול, שזה שלב אחר לגמרי. פתאום אני כבר, יש לי יותר לקוחות ממה שאני יכולה לשרת.
קדמנו כאילו.
ואני רוצה להמשיך. אחד היתרונות הכי גדולים של עצמי זה שאין לנו תקרת זכוכית, אבל ברגע שאין לנו תקרת זכוכית, אז אני בעצם מחליטה עליה, ואחד הדברים שגרמו לי להיות יזמית, היום הכי מפריעים לי לנהל את העסק, ואז הצמיחה הזאת, עצמאית, כל הזמן נמצאת לצמיחה.
רגע, רגע, תחדדי את המשפט הזה, ואנחנו תכף מסיימים את השעה הראשונה, ממשיכים בשמינייה. מה הדברים שגרמו לי להיות יזמית?
הדברים שגרמו לי להיות בהתחלה יזמית, זאת אומרת, ההתלהבות שלי, והפשן שלי, והרעיונות שלי, וזה שאני מוכנה ללכת לישון בשתיים בלילה, כי יש לי איזה רעיון גדול, וזה שאני, ככה, האופי התוסס שלי שרוצה את ההצלחה, זה בדיוק מה שאחר כך מפריע לי, כשהעסק מבוסס, והוא מצריך ניהול, ואולי יוספת אנשים חדשים לעסק, והתפתחות ופיתוח.
כי זה מוד אחר. אז יאללה, גומרים שעה ראשונה, ומדברים אחר כך על המוד האחר. זה קצת כמו בהתבגרות, גם הורית, גם נשית, גם זוגית. יאללה.